פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, להגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
שלום לכם צופי ומאזיני רדיו סול, אנחנו כאן ליד המיקרופונים בן שפט ואנוכי, שמחים להגיש לכם הערב משדר נוסף בסדרת התוכניות העוסקות בפרשיות שהסעירו את מדינת ישראל הצעירה בשלושת העשורים הראשונים לקיומה, והפעם על פרשת השילומים מגרמניה. על פרשה רגישה ומורכבת זו נשוחח עם שני היסטוריונים, הדוקטור תום סגב ויוסי אחי מאיר. נציג אותם תחילה לפני שנשמע כמה צלילים. דוקטור תום סגב הוא היסטוריון ועיתונאי שחיבר עד היום ספרים רבים בנושא תולדות תקופת המנדט, תולדות מדינת ישראל ותולדות השואה. בין ספריו הידועים 1949 הישראלים הראשונים, חיילי הרשע, מפקדי מחנות הריכוז, הישראלים, המיליון השביעי, הישראלים והשואה שיצא בקרוב במהדורה חדשה ומורחבת, 1967 והארץ שינתה פניה. יוסי אחי מהיר, כיהן עד לאחרונה כמנהל מכון ז'בוטינסקי, עורך כתב העת האומה, היה יועצו של ראש הממשלה ושר החוץ יצחק שמיר, היה נציג ישראל לוועידת מדריד ב-1991, כותב נאומיו של שמיר ועוד ועוד. אם כן, נשוחח גם עם הדוקטור תום סגב ועם יוסי אחי מאיר מיד אחרי הצלילים הראשונים. בבקשה.
חובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. עשר שנים לפחות ומהלך בין הצללים שוב ושוב סופר את הגלגלים עשר שנים לפחות ומהלך בין הצללים אין לי לאהוב או לעזור לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן איזה עולם נפלא הוא היה בוננו להשיב ניתן את שחלף מזמן איך העולם אז היה משתנה בוקר אפור באוויר הסמטאות כבר לא שלו שוב אומרים לו לך שוב אומרים לו בוא בוקר אפור באוויר שוב משנה את התמונה שמש את יוצאת מנדנה היה בוננו רק להשיב ניתן את שחלף מזמן איך העולם אז היה משתנה בוקר אפור באוויר הסמטאות כבר לא שלו
שלום לדוקטור סגב וליוסי אחי מאיר, אתם איתנו?
אני איתך,
יוסי. אני את השיר לא הצלחתי לשמוע, אבל אם אני עכשיו, אותך אני שומע היטב עכשיו.
כן. אני אשמיע לך את השיר לאחר השידור.
שלום יוסי.
אנחנו מבקשים להתחיל עם השאלה הבאה המיועדת לשניכם. מה היה המניע המרכזי שהוביל לנכונות ממשלת ישראל לפתוח במסע ומתן עם ממשלת גרמניה המערבית על הסכם השילומים? האם היה זה רק גורם כלכלי? דוקטור סגב, אולי תתחיל אתה בתשובתך.
זה היה בראש ובראשונה גורם כלכלי, אבל זה לא התחיל כל כך מאוחר, זה התחיל די מוקדם. למעשה רוב קורבנות השואה עוד היו בין החיים כשכבר התחילו לדבר על פיצויים. ב-1942 כזה. באמריקה היו עורכי דין שחשבו על כך, בישראל היו כל מיני, החליפו ניירות, החליפו רעיונות, הכל בהשפעת הפיצויים שהוטלו על גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה. וזה די מעניין, כי זאת הייתה תקופה שבה חשבו על העתיד. בין היתר, זה לא קשור לפיצויים, אבל זה מעניין שאפילו תכננו קריית זיכרון גדולה לקורבנות השואה שעוד היו בחיים, וקראו לה יד ושם ב-1942. אז מה שקרה אחרי המלחמה הוא ש... הרעיון הזה של הפיצויים כבר ריחף באוויר, והוא עניין בהתחלה בעיקר את יוצאי גרמניה, אייקים, 60,000 איש בערך שחיו בישראל, והם שאלו את עצמם, רגע, מה קורה עם הבית שלי? יש לנו מפעל בגרמניה, הייתה לנו חנות, יש לנו חשבון בנק, יש לנו תביעות פנסיה, וחלקם נסעו לגרמניה ביוזמתם, חלקם חזרו עם הצלחות או לא הצלחות, הגישו תביעות. אז הדבר הזה התחיל בעצם ככה.
היינו עכשיו, כבר ב-1942 ההנהגה בארץ ישראל הייתה כבר מעורבת בתשלומי פיצויים עתידיים שהחלו רק ב-1953, זאת אומרת, מדברים על 11?
זה ממש ממש לא מה שאמרתי. אני אמרתי שהיו מחשבות על פיצויים לאחרי המלחמה, בעיקר בארצות הברית, וחלק גם איזה פרקליטים בישראל, אבל זה היו רעיונות, אתה יודע, אנשים החליפו תזכירים, ניירות, רעיונות, ככה זה התחיל. אני רק אומר את זה כדי להמחיש שכאשר ההנהגה ניגשה לנושא הזה, זה לא היה משהו שהיא המציאה. זה היה משהו שכבר היה באוויר, וכפי שאמרתי, חלק מיוצאי גרמניה כבר נקטו יוזמה משלהם. עכשיו השאלה כמובן, באיזה נקודה מדינת ישראל נכנסת לעניין הזה, וקשה מאוד, קשה מאוד לענות על כך, איפה בדיוק. יש קטע מסוים שבו הנשיא חיים ויצמן מבלה חופשה באיזה עיירת סקי בשוויץ, ובמקרה אחד האורחים שם הוא גם קנצלר גרמניה אדנאואר. אז כפי שניסו לברר, הם לא באמת נפגשו, הם טיילו יחד בגן אולי, אבל העוזרים שלהם מדי פעם ככה ראו אחד את השני, ויכול להיות...
באיזה שנה אנחנו?
אני חושב שאנחנו ב-51 אולי, משהו כזה, ב-50 אולי, אני לא יודע בדיוק בעלתה, אבל אני יכול לברר לך לפני סוף השידור. אבל אז יכול להיות שאחד הישראלים ככה אמר לגרמנית, שמע, מה יהיה? אתם צריכים, אנחנו צריכים פיצויים. אבל איך בדיוק זה התחיל, זה קשה מאוד להגיד. יש החלטת ממשלה מ-1950 שהיא אומרת, ננסה להוציא כספים מגרמניה.
הבנו. יוסי אחי מאיר, מה תלין על ההסכם?
לא, קודם כל אני רוצה להגיד ש...
אולי תתקרב לשפורפרת, ככה שהמאזינים שלנו ישמעו טוב. גם אותך.
עכשיו שומעים יותר טוב.
לא.
אני חושב שכמו תום סגב, שהשיקול באמת היה...
לא.
אני לא אכנס להיסטוריה, אבל זה מעשה מנהיגותי של בן גוריון, בדיוק כמו הכרזת המדינה. הוא הכריז על המדינה באופן באמת מנהיגותי, כנגד כמעט כל הסיכויים. ואותו הדבר, ההחלטה ללכת לסכם שילומי. הוא רצה להפגין כמובן מדינאות מעשית, אפילו הייתי אומר אכזרית. כי זה באמת, הקטם המוסרי פחות הדיג אותו. הדיג אותו מצב המדינה, המדינה הייתה בשנותיה הראשונות, שנתיים שלוש אחרי מלחמת העצמאות, קליטת עלייה גדולה, ממש מצב כלכלי קשה מאוד, מאין יבוא עזרנו, וכן, המחשבות שכבר התגלגלו כבר בשנים הראשונות לאחר השואה, באמת התגשמו ויצאו אל הפועל עם הסכם השילומים, שבן גוריון האיש הוא זה שהוביל אותו.
אז מה תלין עליו? הוא רואה שמצבנו הכלכלי גרוע, האוניית החיטה שישראל הצעירה זקוקה להם מתמאמת לצאת כי אין כסף כדי לפדות את החיטה עליה, והעולים באים בנחשולי ענק.
נכון.
אז מה תלין עליו?
אני לא מלין, מי שאלין זו האופוזיציה, זה בראש הראשונה יושב ראש האופוזיציה הלוחמני, בעצמו בן לנרצחי שואה, הוריו, אחיו, נרצחו, והוא נשא את השואה בליבו באופן...
אנחנו מדברים על מנחם בגין.
אכן, אכן. ראש האופוזיציה, חבר הכנסת אז, מנחם בגין, שבאמת הוביל עם מפלגתו, תנועת החירות, התנגדות חריפה מאוד. הוא אמר שזה המעשה המחפיר ביותר בתולדות העם היהודי. הוא נשא כמה נאומים בכנסת והצהרות עם שהשתתפו בהם עשרות אלפים. לא היה אז כמובן אינטרנט וכל הרשתות החברתיות של ימינו, הכל היה מתנהל ברחוב, בכיכרות, ואלה היו הצהרות לוהטות מאוד, והוא לא גרף רק את עצמו, ההתנגדות חצתה מפלגדות, ההתנגדות הקיפה גם את אנשים וחתכים מהשמאל, ממפ"ם, אפילו ממפאי. זה לא היה קל לבן גוריון להעביר את זה, בוודאי לנוכח הנאומים והדברים הקשים שהטיח בו בן גוריון, שהטיח בו בגין. הוא אפילו אמר שהוא נשבע שבמידת הצורך אני אהיה מוכן למות כדי לסכל את ההסכם. הוא נימק את זה באמת בעניין של הכבוד היהודי. אנחנו רק 7-8 שנים לאחר השואה האיומה בתולדות העם היהודי ובתולדות האנושות אפילו, והתנגד לכל מסע ומתן עם גרמניה. והרוחות באמת התלהטו, זה היה באמת אופוזיציה לוחמנית וקשה מאוד, שבן גוריון צריך להודות בסופו של דבר התגבר עליה, לא ברוב גדול בכנסת, אבל הוא הצליח להעביר את זה בכנסת.
אני רוצה להזכיר למאזינים את אחד מאמרותיו של בן גוריון, שאמר, אני לא יודע מה העם חושב, אני יודע מה העם צריך. ולכן...
זה אמירה בן גוריונית מובהקת.
סליחה?
זה אמירה בן גוריונית אופיינית, כן.
כן, כך הוא
יש
אמר.
לך, יש לך מושג, יוסי, איפה הוא אמר את זה? אני שואל מפני ש... אני שואל מפני שבן גוריון השאיר אחריו מיליוני מילים והמון פתגמים, ולפעמים אתה אומר, רגע, מעניין, אני... עכשיו, אני לקראת פגישתנו זאת, אני ניסיתי הבוקר קצת לחטט ולמצוא איפה הוא בעצם אמר את הדבר המפורסם הזה, ועד עכשיו לא מצאתי. אבל אני רוצה... אבל אני רוצה... אבל אני רוצה לומר עוד משהו לגבי המניע. אחת השאלות שעמדה אז להכרעה הייתה לאיזה משני הגושים הגדולים בעולם ישראל שייכת, לגוש הקומוניסטי, או לגוש המערבי, הייתה המלחמה הקרה. עכשיו, עד מלחמת קוריאה עוד אפשר היה לשחק עם האשליה שאנחנו ניטרלים. אבל במלחמת קוריאה, שבן גוריון אגב הציע, וזה לא התקבל, לשלוח יחידת צבא כדי לעזור לאמריקאים בקוריאה, הוא החליט שישראל שייכת לגוש שבהנהגת ארצות הברית, ובמסגרת זו הוא ניסה גם לקיים יחסים טובים עם מדינות אחרות ששייכות לשם, הגוש המערבי באירופה, כולל צרפת וגרמניה, ככה שזה כאילו הרהור גלובלי די חשוב. הוא חשב אפילו על סיכוי שישראל תצורף לנאטו אחר כך. והיה ללא ספק שיקול שלישי, והוא השיקול הפוליטי שהנחה גם את בגין. לא רק עניינים היו כולם, אלא גם התחושה שאם זה ילך ואם זה יפעל והמצב הכלכלי ישתפר והצנע יגיע לתקופת הצנע, תגיע לסיומה, ויהיה מה שבסופו של דבר באמת היה, לאנשים היה יותר נוח לחיות במדינה. הפיצויים לא הצילו את ישראל מהתמוטטות, אבל הם עשו את החיים יותר נוחים. נסענו בקרונות רכבת כמו באירופה, ולא כמו קרונות מסע מתקופת הטורקים, ואנשים התחילו לנסוע לחוץ לארץ ולעבור דירה, והיה להם מכוניות פולקסווגן קטנות, חיפושיות, כך שהחיים נראו יותר טוב ממה שהם היו קודם. נוסף על כך, קיבלנו אוניות והמון סחורות, וככה שכל המצב בארץ השתנה.
האוניות תיאודור הרצל בירושלים, הם היו אחת משתי אוניות הנוסעים שישראל קיבלה מגרמניה.
נכון, אז אני אומר, קיבלנו, כן, אז תיאודור הרצל...
יוסי, אולי אתה תוסיף משלך בבקשה?
כן, תראה, אי אפשר להשוות באותם זמנים את גרמניה לצרפת, אמריקה, יפניה, בכל זאת, שבע שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי הטבח שהיא עוללה ליהודים, 6 מיליונים, איך אפשר להתייחס אליה כמו לצרפת, או כמו לבלגיה, או כמו לאנגליה? אני אומר את הדברים כ...
מי שרואה למרחוק, יכול?
לא, אבל תשמע, גרמניה, תשמע...
והוא גם צדק.
זה הנחית עלינו את האסון הגדול ביותר. ואני אומר ככה, ההפגנות, למרות שבגין באמת נסע שם נאומים חריפים ביותר, אני לא חושב שאי פעם הוא נסע... נאומים כאלה שגם גרמו לכך שבישיבת הכנסת רבים מהמשתתפים בהפגנה בכיכר ציון הסתערו על הכנסת ואפילו חדרו אליה וזרקו אבנים, זה הגיע עד כדי כך. כלומר, ההתרגשות והרגישות והזעם והכעס היו חריפים ביותר. אני אומר, גם אם בגין, לא, מעבר לנאומים, לא הייתה לו השפעה, מזל שהיו הפגנות האלה. לא ייתכן שהסכם עם גרמניה, גרמניה אחרת, אבל גרמניה שעדיין קשורה ברוב המבוגרים שלה וקשורים למשטר הנאצי, לא ייתכן שהיהודים יקבלו את זה בשוויון נפש. וטוב שהייתה הפגנה, ולמען ההיסטוריה אנחנו זוכרים שאומנם קיבלנו את השילומים, אבל גם מכינו והזכרנו לגרמניה את קשייה. וזה בגין עשה בצורה ממש מרשימה שלא היה כמותה.
גם כן עם שיקול פוליטי, המצב שלו היה די גרוע, גם במפלגתו וגם בסבא של המפלגה, כך שזה גם נתן לו איזה נושא להתרומם גבוה גבוה, כמו שזה היה אצל בן גוריון. אבל אני מסכים איתך, רגע, רק שנייה, אני מסכים איתך לגמרי שהמימד הרגשי של הימים ההם היה עצום, והיה עיקרי, והיה אמיתי, ולא, אתה יודע, במשך השנים לפעמים נורא קשה להבחין איפה יש תחושות שואה אמיתיות ואיפה יש נימוקי שואה מניפולטיביים. אבל שם זה ללא ספק אמיתי לגמרי. וגם מובן לגמרי, אז אין בכלל ספק, אבל דווקא בן גוריון היה בן אדם שלא לא, לא הלך על הרגש הזה, וזה דבר די מדהים. איך יכולת להיות כל כך תכליתי, קר, זה די מדהים, כן? זה בן גוריון, אבל אין בכלל ספק שהדברים האלה היו... אמיתיים, אגב, כמו שאמרת, גם בשמאל, גם בימין. כן, גולדה באיזושהי ישיבה אומרת, סליחה שאני גזענית, אבל בשבילי כל גרמני הוא רוצח. אז זה, כן, אז זה הדבר, כן, זה הדבר, ואנחנו לעולם לא נדע.
אני לא חושב שאצל בגין זה היה פוליטי, אצל בגין זה היה אמיתי שהיה אמיתי, נכון? בגין היה פוליטי.
אבל זה לא סותר, בסדר, זה לא סותר, יש גם, יש גם.
אבל אצל בגין ואנשי, רוב האנשים בסיעתו זה היה משהו בדמם, והוא קרא גם את התמונה בציבור.
נו, לא שומעים אותך.
לגרמניה, שעוללה לנו את הדברים האלה. אין ספק. הוא אמר אפילו שהוא היה מוכן... הוא אומר שלא כמו באלטלנה, שהוא נתן את הפקודה לא להשיב אש ולא תהיה מלחמת אחים, הוא הלך עד כמעט עד הסוף, אמר שאפילו אני מוכן ללכת על זה לחיים ולמוות. דברים חריפים מאוד, הוא אמר. כך שזה לא היה פוליטי, זה היה מתוך אמונה ורגש, נכון רגש?
אין ספק.
ואחר כך הדברים נרגעו קצת אחרי שההסכם עבר, וגם בגין, וזה הגיע אחר כך עוד... הדברים עלו מפעם לפעם, אבל
טוב, ברשותכם נעבור לשאלה הבאה. ברשותכם נעבור לשאלה הבאה. הזכרנו את ההפגנות, הפגנות הענק שארגנה תנועת החירות. האם סיכנו ההפגנות האלה בסופו של דבר את קיומה של הדמוקרטיה הישראלית הצעירה באותם ימים?
אני לא, נכון, היינו על סף, עוד פעם, על סף
מלחמת אחים, אבל אני לא חושב שזה סיכן את, את הדמוקרטיה, וזה באמת הלך על הסף, הלך על הסף.
כן, דעתי כדעתך, גם אני לא חושב שזה סיכן את הדמוקרטיה. אגב, מפני ששני הראשים, גם בגין וגם בן גוריון, ידעו לנהל את הדבר הזה. זה מאוד מעניין. זה, כשאתה רואה אחר כך, כשהתחילו לדבר על איזה אנשים בגין יקבל וזה וככה, פתאום הייתה לשניהם תחושה שצריך להחזיר את זה לשליטה ושזה לא יברח לנו. ואני חושב שזה בדיוק מה שקרה. לא, זה לא סיכן את הדמוקרטיה, זה היה דיון סופר מעניין. זה היה דיון סופר מעניין בערכי היסוד של המדינה, מסוג הוויכוחים שחזרו אחר כך, ביחסי דתיים חילוניים, ביחסי שטחים כיבוש, עוד כמה נושאים אולי, אבל לא הרבה, אבל זה מה שעושה את הסיפור הזה כל כך מעניין, כי הוא באמת דרש מהמדינה הצעירה הזאת לנסח ערכי יסוד של מותר ואסור, ואז זה היה ויכוח, גם מעניין שהיה ויכוח כזה חזק. תמיד אומרים, הקמנו מדינה, כן, אבל היינו חלוקים, כמו שאנחנו היום חלוקים על כל דבר.
לא, לא, אז זה באמת הגיע לשיאים, אבל לפי דעתי זה היה בסופו של דבר די מבוקר. כל צד שיחק את שלו,
כן, כן.
מעבר לזה שרק תנועת החירות, שלא רק תנועת החירות הובילה, אלא גם הצטרפו אליה גושים וזה היה חשוב מפלגות, כפי שאמרתי. זה חשוב שזה ייחקק בהיסטוריה, שזה לא עבר בקלות, כי אבוי לנו ולהיסטוריה שלנו אם לא הייתה הפגנה ומחאה.
כן, בסדר גמור.
אני לא חושב שבגין, למרות הדיבורים והאורטוריקה הקיצונית שלו, הוא ידע בסופו של דבר את הגבול, והיה בסופו של דבר, כפי שאנחנו יודעים מההיסטוריה, אולי הפרלמנטר מספר אחד של מדינת ישראל.
נעבור ברשותכם לשאלה נוספת.
אין ספק בכלל, כן.
תודה. דיברנו עד עכשיו על הצד הישראלי. מה עומד לדעתכם מאחורי הסכמתה של ממשלת גרמניה המערבית לחתום על ההסכם עם מדינת ישראל?
גרמניה כמובן רצתה הכשר. תקופת הכיבוש עמדה להסתיים. היא רצתה להתקבל במשפחת העמים, וזה היה השיקול העיקרי. בהקשר זה מעניין, פרטי המסע ומתן, הם מאוד מאוד לא רצו לשלם. המסע ומתן, הוויכוחים, הם ממש מתנהלים על מספרים, ויש בהם משברים, ואנחנו לא ניתן לכם ככה, ואנחנו כן ניתן לכם, ואם לא תיתנו לנו, אז אנחנו נעשה לכם ככה ואחרת. זה לא היה ידידותי. אבל השיקול העיקרי היה זה, והשיקול נדמה לי שאפשר לומר גם זאת, לפחות אצל ראש הממשלה אדנאו, היה באמת גם שיקול מוסרי. אנחנו צריכים קודם כל להודות באחריותנו, וזה משהו שהוא בסופו של דבר לא עשה ברצון, כמעט לא עשה בכלל, ואנחנו צריכים לשלם. אם אתה מסתכל על כל מה שאז אמרו גם בחדרי חדרים בגרמניה, היה גם תמיד החשש הזה שאנחנו משמדנו 6 מיליון יהודים, אבל היהודים הרי שולטים בעולם. זאת אומרת, יש איזה ככה משהו אנטישמי גם בדבר הזה, והזיכרונות של אדנאואר שיצאו די מאוחר אחרי שכל זה כבר נגמר, יש שם אמירה כזאת, שמה הזהירו אותי, שהיהודים הם אוי ואבוי לנו, וחלק מהנושאים והנותנים מצד ישראל, וגם מצד העולם היהודי, בעיקר נחום גולדמן, הוא בהחלט טרח לתת להם הרגשה כזאת. הוא למשל ידע, יש בארכיון הציוני תיק של נחום גולדמן, ובו פרטים על עברם הנאצי של האנשים שאיתם הוא מנהל מסע ומתן. והם בכל זאת איזה שהם פקידים בכירים בממשל אדנאו. עכשיו, הם ידעו כמובן שהוא יודע את זה. הוא יודע בדיוק, זה ממש כל כך מעניין, התיק הזה. כתוב על כל אחד מה הוא עשה בתקופה הנאצית. אז זה סוג של איום כזה, אתה יודע.
תום,
כפי שאנחנו מבינים, מי שייצג את בן גוריון במשא ומתן היה שינר.
גם. אתם מבינים נכון, אליעזר שינר באמת היה איש נורא חכם ויועץ כלכלי בחייו. הוא היה יליד גרמניה יקב, אחד האנשים מהצד הגרמני שניהל איתו את המשא ומתן היה חבר מהתיכון.
הוא ישב בגרמניה עוד קודם? קודם
הוא נולד בגרמניה.
הוא כן, והוא ישב בגרמניה עוד קודם פתיחת הקונסוליה או השגרירות הראשונה.
כן, הוא היה כל מיני תארים מוזרים. בשגריר הוא היה בסוף, אבל הוא היה מנהל משלחת הקניות או נציגות כזאת או נציגות אחרת. בסך הכל הוא הכיר המון אנשים, ידע הרבה וידע לכבות שריפות כשפתאום התעורר משהו. למשל, ממש ממש לפני החתימה פתאום באה התביעה, אני חושב, ממתנגדי ההסכם מן הסתם, שהאוניות שיביאו לפה את הסחורות הגרמניות לא יישאו דגל גרמני. אז זה משהו שהגרמנים לא יכולים לקבל. אז מיד הוא נסע לשם ודיבר עם מי שדיבר, והיו המון רגעים כאלה שהוא ידע לסדר, אבל נדמה לי שהוא לא ה... נדמה לי שמשה שרת הוא דמות מאוד מאוד מרכזית בדבר הזה, וגם נחום גולדמן, שנשיא ההסתדרות הציונית העולמית.
אדנאואר היה בעצם הקנצלר הראשון לאחר נפילת המשטר הגרמנו-נאצי. והיה לו, הוא היה בכלל אדם משכמו ומעלה, איש מאוד מרשים, אישיות מרשים, אחד האישים הגדולים באותה תקופה במנהיגות האירופאית. והיה לו רצון אמיתי להתקבל מחדש, שגרמניה תתקבל מחדש לשורת העמים הנאורים. הוא רצה גם, אני חושב, לדעתי, אני לא בקיא עד הסוף, אבל הוא רצה אמיתית להקות על חטאי העבר הקרוב של גרמניה. ואם אתם זוכרים, אם אתם יודעים, הוא היה, קודם כל הוא נפגש עם בן גוריון, וזה היה ב-1960, זה הייתה באמת פגישה מתוקשרת מאוד ודרמטית מאוד. לאחר מכן הוא ביקר בישראל, והוא אמר שהוא ציפה להפגנות יותר גדולות נגדות מכפי שהיו. היו הפגנות נגדות, אבל היו לו, אבל הוא ציפה להפגנות יותר גדולות. והוא אמר שגרמניה לוקח על עצמה אחריות על פשעי הנאצים כלפי העם היהודי, כך שהאישיות שלו מול האישיות של בן גוריון באמת סייעו לקדם את ההסכם הזה, החשוב הזה, וגם הנורא הזה, אפילו הייתי אומר, זה וזה גם יחד.
כן, נעבור, נשאר עם בן גוריון ונציג בפניכם את השאלה הבאה. איך הצליח בעצם בן גוריון לתמרן בין כל הבעיות מבית ומחוץ ולהביא בסופו של דבר לאישור ההסכם בכנסת?
זה תום סגב מומחה.
בבקשה, תום.
שמע, זה לא היה הדבר הראשון שהיה עליו לסדר. זה לא היה קל. אבל הוא הצליח בזה, בהיותו פוליטיקאי מנוסה שיודע מה אפשר לדרוש ומה אי אפשר לדרוש. בסופו של דבר ההסכם הזה אושר בכל אחד בלבד, כך שכמעט אנחנו במצב שבו היית שואל אותי לא, איך זה קרה שהוא לא הצליח.
61 על 50, אני לא טועה.
כן, כן, 61 על 50, נכון, 61 בלבד, זאת אומרת, זה ממש...
כן.
אבל כן, כן, אבל אתה צודק, אבל הוא היה משוכנע שזה חיוני, הוא נאלץ להילחם על זה גם בתוך הממשלה, הוא בהחלט חשב שצריך... להוציא הרבה כסף מהגרמנים. אם לא יהיה הרבה כסף אז זה לא שווה, ויכול להיות שהענייניות הזאת, הנימה העניינית הזאת שהוא שידר, שכנעה אנשים. אין הסבר, הוא היה פוליטיקאי טוב, אין פה איזה סוד שאפשר להגיד זה מה שעשה את זה.
ולפני שניצל...
אני רוצה להזכיר...
בבקשה.
טוב, אני רוצה להזכיר שהיה לו כישלון לבן גוריון בהצבעה אחת. וזה כשהוא, ההצבעה המפורסמת שמכונה הבחייה לדורות, כשהוא רצה אחרי מלחמת העצמאות לספח או לגרום לכך שכל המרחב סביב ירושלים יסופח למדינת ישראל החדשה, והוא לא הצליח לשכנע את חבריו וההצעה בממשלה נפלה. זאת אומרת, לא תמיד הוא הצליח.
לא, אני לא אומר שתמיד הוא הצליח.
אבל היו לו גם כיסונות בתוך מפלגתו.
למרבה המזל, הוא הצליח במשך 20 שנה להימנע הוא לא היה 20 שנה בזה, אבל השטחים האלה לא היו בידינו. אבל זה לא כל כך קשור לשילומים.
בדיוק.
אני חושב שהדרך הפוליטית של בן גוריון הייתה במידה רבה לשכנע אנשים בנימה עניינית, כשכאן הוא באמת נאלץ, הוא ברגע מסוים אפילו הביא את עצמו לידי זה שהוא בעצמו נהיה קצת רגשני, כי הוא כנראה הבין, צריך להיות קצת, אז הוא פתאום סיפר להם על בת אחותו שנשפטה בשואה, כאילו גם אני איתכם, אבל בסך הכל הוא חשב במושגים של טובת המדינה.
ולפני שנצא לשיר, יש לי שאלה לאחד משניכם. יש לכם הערכות כמה הגרמנים שילמו נכון לעשור האחרון?
בעשור האחרון? למה אתה שואל על העשור האחרון?
עד לעשור האחרון.
אז תשמע, אף אחד לא יודע. זה נורא קשה לחשב. זה בהמון סוגים שונים וחלק במרקים וחלק בדולרים וחלק פה וחלק שם וחלק כזה אף אחד לא יודע, אבל לפני בערך 10 שנים משרד האוצר הגרמני פרסם דוח על הנושא הזה, ושם נאמר שעד נאמר עד שנת 2011 הם שילמו 67 מיליארד יורו. עכשיו אני רוצה לומר לך שאם אתה לוקח את הסכום הזה אתה מחלק אותו ל-60 מיליון אזרחים גרמניים ששילמו את זה ב-60 שנה, אז זה יוצא בערך יורו אחד לחודש לכל גרמני. ככה זה לא כאב להם, ההסכם הזה. וזאת אחת הסיבות, גם, זה אחד ההסברים למה הם הלכו על זה. הם קיבלו הכשר בינלאומי, וגם יסוד באמת לארגן מחדש את עקרונות היסוד של החברה הגרמנית שהצליח להם היטב, באמת נהייתה חברה דמוקרטית, ובסך הכל זה לא היה נורא, הם שילמו לא נורא. עכשיו הרוב הגדול אגב מהכסף הזה הוצא על סחורות מתוצרת גרמניה, כך ש מבחינת הכסף לנו זה היה טוב. אני לא חושב ש זה מנע מאיתנו, הציל אותנו מהתמוטטות כלכלית, אבל זה בהחלט סייע לעשות את החיים יותר נסבלים.
צריך לומר כמה נקודות. קודם כל, היא שילמה גם פיצויים אישיים ליהודים שנרדפו ושרדו. רנטות, מה שנקרא.
אני חושב שזה כולל, אבל אני לא בטוח.
אם אני גם הבנתי נכון, אני חושב שקראתי מחקר דומה, זה כולל את הרנטות האישית.
זה כולל את הפיצויים האישיים.
זה כמובן לא חייב את גרמניה המזרחית.
ב-1952,
כשנחתם ההסכם, דובר על 3 מיליארד מרק.
נכון.
איך אמר בגין? הוא אמר, זה רק 5% מערך הרכוש היהודי שנשתד. רק 5%. כלומר, גרמניה אפילו הרוויחה פה.
כן, הוא גם לא יכול היה לדעת את זה, כי במספרים אף אחד לא ידע בוודאות מה שווה הבית הזה פעם ומה הוא שווה היום. זה נורא קשה לדעת, אבל בסך הכל זה היה סכום ששינה את פני הכלכלה הישראלית במידה ידועה, ולא גרם איזה סבל נוראי לגרמנים.
לפני שנמשיך, נפנה שוב לאושיק לוי, אתנחתא מוסיקלית קצרה, בבקשה.
הגמדים מוצי מקלט באגדות צללים כהים פוסים עתת אל תוך הלילה באור לבן מאחורי דלתות כבדות שם בבתים גבוהי קומה העיר סגורה עלה חוזה לך ברח חוזה לך ברח הלילה הוא אפל כל כך יבוא וסיגריה שם בחושך מרדי מתוך היער האפל הזה לפתע וסינדרלה ממתינה לגמדי וברחוב רובל צחת ליד כל פתע מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה כי סינדרלה היא האגדות כולם כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה חוזלך ברח, חוזלך ברח הלילה הוא אפל כל כך הלילה הוא אפל כל כך שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמיד כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים חוזלך ברח, חוזלך ברח
קצר, נקצר גם בשיר, והשאלה הבאה שמופנית שוב לשניכם. דיברנו על ההיבט הלאומי, מה הייתה תרומת הסכם השילומים לרווחתם האישית של ניצולי השואה? האם פה הייתה תרומה משמעותית יותר? השאלה מכוונת לשניכם.
יוסי, אולי אתה תתחיל?
כן, כן.
לא הייתה להם ברירה, רובם
התגייסו
בגיל קיבלו בלב כבד את אותם הרנטות האלה. רובם באו ארצה חסרי כל, שריטי משפחות, מוקים, פגועים, והם קיבלו את זה בלב כבד, אבל זה בהחלט היה חלק גדול, לפחות עד שהתאקלמו והסתקרו היטב ומצאו את מקומם בחברה, בכלכלה, בעבודה, בהחלט, בוודאי בשנים הראשונות זה היה חשוב מאוד, ואחר כך הרנטות שנמשכו עד מותם היו פחות משמעותיות בכלכלה, בחיים הכלכליים שלהם.
יוסי, תרשה לי לחלוק עליך שהם קיבלו את הרנטות בלב כבד. אני בא מבית יקי, ואבי במקרה היה יושב ראש הוועדה לפיצויים מגרמניה. ואני זוכר כילד כמה, באיזה הקלה כלכלית המשפחות מגרמניה קיבלו את הרנטות.
אז אני רוצה להגיד לך...
עוד דקה אחת, תן לי רגע לסיים.
סליחה.
בכל פעם שהגיע רנטה חדשה למשפחה חדשה, הם לא ידעו איך להביע את שמחתם, גם במילים, גם בעוגה וכו'. אז אני צריך לומר לך שמזיכרוני האישי הם הבינו שמה שקרה קרה והנה הרנטות עוזרות להם בחיי היום יום.
אני יכול לומר לך משהו
ממשפחתי.
בבקשה.
ממשפחתי שהוריי לא, הוריהם כמובן נספו, לא היה לי סבא ולא סבתא, לא מצד זה ולא מצד זו, והם חיו בארץ, וכמובן שהיה חרם טוטלי על מוצרים גרמניים עד עד היום כמעט. אני בחשש נוגע במוצר או במשהו גרמני, אבל גם אבי שהוא ידוע בתותיו, אבל בעניין הגרמני, בעניין הפיצויים, הוא גם חשב כמעט כמו בן גוריון, שלפחות שיתנו את הכסף, זה לא יחפר, זה לא יחסה, לא כספית, לא מוסרית ולא שום דבר אחר, אבל לפחות, כמו שהוא אמר על גרמניה המזרחית, אבא שלי היה הרי אנטי קומוניסט מספר אחד, הוא אמר על גרמניה המזרחית, טוב שיש שם משטר קומוניסטי, זה העונש הכי גדול בשבילהם.
תום, מה אתה זוכר?
אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, מאוד יכול להיות שחלק גדול מהיקים שקיבלו את הכסף הזה הוא שמנע מהם לחזור לגרמניה.
נכון מאוד.
למה בעצם לא חזרתם? למה בעצם לא חזרתם?
נכון מאוד.
עוד שאלה עוד יותר קשה, למה הילדים שלכם לא חזרו? זה דבר נורא מעניין, כי זה לא איזה ארץ ש... היה שם נס כלכלי מהר מאוד, אבל הרנטות אני חושב, הדבר השני הוא, הייתה לי פעם הזדמנות, כשכתבתי ספר שנקרא המיליון השביעי, הייתה לי הזדמנות לראות תיקים אישיים של ניצולי שואה שביקשו את הרנטות האלה מגרמניה. היה ארגון שעסק בזה, אירו קראו לו, והיו שם אלפי תיקים אישיים, ויכולת לראות כמה הגרמנים הקשו עליהם, כמה הבירוקרטיה הגרמנית, הם יצאו מתוך הנחה שמרמים אותם, הגרמנים. האיש הזה לא היה שם. אולי, אולי יש לך להוכיח לי מה עשו לך. אולי, זה תיקים מדהימים. איך התעללו בהם עד שהם בכל זאת קיבלו משהו. אז זה גם כן שייך. והדבר השלישי שאני חושב שאסור לנו לשכוח הוא שיש ניצולי שואה רבים מאוד שקופחו לרעה בתחום הפנסיות ובתחום הסיוע, ועד היום יש 60 מופלגים של ניצולי שואה, והם צריכים להגיד תודה כשביטוח לאומי מעלה להם ב-100 שקל את את הרנטה, ואז הם צריכים לראות ממה הם יקנו משקפיים, ממה הם יקנו שיניים, ממה הם יסיימו את חייהם, ועדיין יש כאלה, וזה לפי דעתי קטם גדול על הסיפור הזה של הישראלים והשואה.
אני גם חושב...
יש אנטישמים בגרמניה שמלגלגים על היהודים שמושיטים יד לקבל כסף מאלה שרצחו אותם וטבחו אותם.
כן, השאלה
הבאה,
נעבור לשאלה הבאה ברשותכם. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסיום המשדר שלנו. במבט לאחור, מה דעתכם? האם הייתה הצדקה עקרונית, מעשית, להסכם השילומים במבט רטרוספקטיבי?
היה אכן הצדקה גם לשילומים וגם להפגנות החריפות נגדם. בן גוריון הסתכל כמובן לעתיד לגבי הסכנות האהובות לנו, גם ביטחונית, גם כלכלית. כמובן שהשילומים עזרו לנו לצאת מהבור של מלחמת העצמאות והקשיים הכלכליים של המדינה, אבל לא יצאנו מהבור הנפשי. צריך גם להסתכל על הזיכרון שאסור שימחה, והסכם השילומים לא יקרה את הזיכרון מה שעוללו לנו הגרמנים. הם היום באמת אחת המדינות הידידותיות ביותר לנו, צריך להודות, אם כי שם יש אנטישמיות לא חלפה מרחובותיהם, גם בעזרת פליטים ערבים שהגיעו, מיליון ערבים שגרים היום בגרמניה, אבל גרמניה, הגרמנים עצמם, בכל אופן, לטווח ארוך, ההסכם השילומים הזה באמת עזר למדינה בצעדי הראשונים, וגרמניה מוכיחה שהיא שומרת אמונים למדינת ישראל. אז גם העזרה הכלכלית, גם המחאה החריפה, שניהם יזכרו תמיד בחיוב.
יש לנו
גרמניה היא המדינה השנייה בחשיבותה לישראל אחרי ארצות הברית כבר שנים רבות, ויש דבר נורא מעניין. אחד הנימוקים של מתנגדי הסכם השילומים היה שזה ימחה את זכר השואה. למעשה קרה ההפך, היחסים עם גרמניה התעדכו, ובאותו הזמן השואה הפכה לאחד אלמנטים הכי מרכזיים של הזהות הישראלית. זאת אומרת, זה קרה בשני מסלולים מקבילים, וזה מאוד מעניין, כי כן, היה יסוד להניח, אנחנו נראה סרטים גרמניים, אז אנחנו נשכח את השואה. לא, קבל כסף, אז נשכח את השואה. לא, קרה בדיוק ההפך מזה.
כן, באמת גרמניה גם מקימה אנדרטאות ברחבי גרמניה, משתפת פעולה עם יד ושם בכל מיני פרויקטים שלא כאן המקום לפרטם, מבחינה זו בהחלט יש התמדה ביחס החיובי של גרמניה, הרצון המתמשך לתקן את הרושם, לתקן את ה... לא להשכיח את השואה, את מה שמוללו, אבל גם להראות את האהדה הגדולה למדינת העם היהודי. יש גם חלקים גדולים בגרמניה שמעריצים את מדינת ישראל. גרמניה מספקת לנו צוללות, כפי שידוע.
אני מבקש להשלים את...
בזירה הבינלאומית.
אני מבקש להשלים את מה שתום אמר. נושא השואה הוא אחד מהנושאים הבודדים המאחדים את תושבי מדינת ישראל, להערכתי.
עדיין.
עדיין. ולשאלה האחת לפני האחרונה...
לוקחים מונחים, יש כאלה קיצוניים שמשתמשים אתה נאצי ואתה תמות כמו היטלר, כל מיני דברים כאלה איומים שאפילו לא כדאי להזכיר אותם.
אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה יופי, אתה יודע מה יופי, אתה יודע מה מעניין? זה תמיד היה. תמיד היה, ז'בוטינסקי קרא לו לבן גוריון, ובן גוריון קרא לז'בוטינסקי. זה נורא מעניין, זה היה תמיד שאמרו נאצים. אחד לשני קראו נאצים.
לז'בוטינסקי ולמנהיגים אחרים, פשיסטים ונאצים, ולהגיד
את זה. יוסי וטוב, אנחנו לפני השאלה האחרונה. האם הכספים לא הביאו לאפליה במגזרי החברה בישראל החל מ-1954 ואילך?
הם כן, הם כן.
נכון מאוד, הם, נכון הם, מאוד.
הם,
טוב,
הם,
נכון
הגבירו, מאוד. הם הגבירו את הפער הדתי, כי מה לעשות, מרוקו ועיראק לא הציעו פיצויים ליהודים. אז זה בהחלט דבר בולט מאוד, שהאנשים האלה, בוא נאמר, האשכנזים, הם קיבלו עזרה שלאחרים לא היית. זה בהחלט גורם ב...
הייתה גרמניה גם, זרועותיה הגיעו גם לצפון אפריקה, ללוב, לטוניס.
נכון, אבל זה קצת יותר מאוחר.
והמדינה, עזרת הכספים שקיבלה, בוודאי דאגה גם לרנטו.
מורשת.
לניצולי שואה כאלה.
נכון, זאת אפילו הייתה הצדקה האידיאולוגית להסכם בכלל, כי ישראל צריכה לקלוט כל כך הרבה יהודים מכל העולם.
ולסיום,
כן.
במשפט אחד, מה הייתם רוצים שהמאזינים יזכרו משיחותינו הערב? ונתחיל איתך יוסי, משפט אחד קצר.
שיזכרו את השואה, יזכרו את חלקה של גרמניה הנאצית בטבח 6 מיליון מאחינו, ואנחנו מודים להם, צריכים להודות להם על הכפרה שהם מנסים לעשות, וזה שהם עוזרים למדינת ישראל מ-52 ואילך.
תום, משפט קצר.
אם הם הסיבו לנו עד הנה, אז הם יודעים איזה מאבקים מרתקים אנחנו מנהלים על ערכי היסוד שלנו.
נכון מאוד. אנחנו מודים לכם, יוסי אחי מאיר ותום סגב, על השתתפותכם המרתקת הערב. תודה לכם, ונשתמע מחוץ למעבר, ונשתמע שוב פעם בנושאים שהם יותר מאחדים. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
לסיום, מאזינות ומאזינים, נושא השילומים מגרמניה שהחל ב-1953 עדיין לא הסתיים, ועד היום חיים בקרבין יהודים שלא דורכים שוב על אדמת גרמניה, לא נוסעים באוטו בתוצרת גרמנית, ולא תובעים כסף פיצויים עבור משפחתם שנהרגה בידי הגרמנים הנאצים. ניפגש שוב ביום חמישי הבא בתוכניתנו הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, ובשבוע הבא נדון הגופה בתיבה, התנקשות ברוצח יהודי בלטביה. תודה לצוות האולפן ובראשם אבנר ושוקי הטכנאים. ערב טוב מפרופסור גדעון גרייף וממני. שלום שלום ויהיה שלום.
עיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לישון, פעמונים מצלצלים בבוקר יום ראשון ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי אני מרגיש פשוט נפלא אבל זה לא ביתי יונתן סע הביתה מייקל בא ושם תקליט ברק נדלק בחוץ ושלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ והוא הראה לי את העיר ומאיה שגדלה האנשים בריאים אבל השמש כאן חולה יונתן סע הביתה כך רכב, כך אווירות כך מתנה קטנה בימר אווירות יונתן לך לישור הלכנו למקום גדול לשתות אתם יודעים ומנגנים שם רוק אנד רול בכל מיני צבעים החורף בא לכאן מוקדם האור כבר לא עליז אולי ניסה לאמסטרדם לרומא או פריז יונתן
שאת עוברת כאן בתשע אנו לך שורקים מן הסולם ותאמיני לנו זהו פשע שאת לא עוצרת מעולם כשאת לובשת את הסמלה האדומה אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה ולו ידעו הפיגומים לשיר כי ישמעו אותם בכל העיר
את אולי קטנה אבל כתפנו איתנה
וכל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג את משגעת פה את כל הנוער
יפת בכל התסרוקות
כשאת עוברת בעקב גבוה את שווה סימפוניה של שריקות כשמרים למטה מגובה המנוף זו את שמקשדת בשבילנו את הנוף אמרי מילה, מילה ונטפס איש איש מן הקומה העשירית לכביש
את אולי קטנה אבל כתפנו איתנה
וכל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין עם פועלי בניין
העניין שאוהבים אותך עד ראש הגג